אנחנו היום נעסוק בנושא, אני יכולה להגיד שזה נושא שיצא לי הרבה להתעמק בו מכל מיני סיפורי חיים, והרגשתי ככה שאנחנו עוסקים במידות, אז בכלל צריכים להבין מה המשמעות של לפני הכל של דרך ארץ קדמה לתורה. מה את מחפשת?
נרמלי
הדפדפת. אנחנו עוסקים בכל העניין של מידות, מה זה דרך ארץ קדמה, בואו לפה שנרגיש ביחד, דרך ארץ קדמה לתורה. ולכן אני רוצה היום לעסוק לפחות להתחיל, כמו שאני מכירה אתכן, אני לא אתפלא אם זה יסחוב אותנו לעוד שיעור, למרות שאני כאילו אומרת יש לי עוד כלום שיעורים, מה אני דוחסת. בוקר טוב. אני רוצה לעסוק במוסר אלוקי ומוסר אנושי, ובשביל כותרת יפה אז כתבתי מוסר אנושי, מוסר אלוקי, הילכו יחדיו. וואו. טוב, איך אתם הייתן מגדירות, תליה בואי קדימה, מה כן, איך הייתן מגדירות מוסר אנושי? בואו נתחיל מזה, מה זה מוסר אנושי?
להיות טוב.
להיות טוב
לפעול לפי הרגש הטבעי.
טוב.
אם משהו לא בשכל?
לא,
לא בשכל.
לא,
לא נראה לי. לא אעשה אותו.
לא נראה לי הגיוני, כאילו.
לא נראה לי הגיוני לעשות. טוב, מה זה עוד מוסר?
כאילו אתה חושב ואתה
מנסה
להבין שזה באמת נכון,
כאילו
אתה לא
כאילו,
לא
בקטע הזה, כן.
טוב, ככה נוח לי, כאילו אתה
מנסה,
אתה שואף
למשהו, כאילו
יופי,
יופי. רק סליחה שנייה, את רוצה להגיד מה? אפשי השיח את דעתך, כן.
מוסר אנושי זה מוסר חברה מסוימת ומשתנה.
הוא בחברה מסוימת ומשתנה. זאת אומרת, יכול להיות שבחברה שלי המוסריות לעשות חסד היא נורמה מקובלת, ובחברה אחרת זה לא...
וגם משתנה עם הזמן.
וגם משתנה עם הזמן. בדיוק. זאת אומרת, מה שהיה נחשב פעם הגיוני, הנה יש כאן דפים, בוקר טוב, היום כבר לא, זאת אומרת, זה מוסריות שמשתנה. בוקר טוב. משתנה במקום, משתנה בזמן, משתנה בחברה, מצפון. אני רוצה להיות טובה כי המצפון שלי אומר את זה. יופי. שמי קובע? אנחנו. הנורמלי, החברה.
כן.
החברה. יופי. בוקר טוב, בוקר טוב. מה זה מוסר אלוקי? מוסר נצחי שלא משתנה. מקסים. ממש אורות התורה. אורות הקודש. כן, מוסר שלא משתנה, מוסר נצחי, תורה, זה מוסר אלוקי. כן, התורה הבאה מצווה אותנו על כל מיני דברים. אני כן מרגישה שאני מצפונית בתוך זה, אני כן רוצה, לא רוצה, יש לי צו אלוקי שהוא אומר כך, זה לא משתנה בחברה, זה לא משתנה במקום, זה לא משתנה במצב. כן, זה משתנה, נכון, אבל זה נצחי. בוא נגיד, זה לא תלוי במשהו. זה לא... אני אתן, נגיד, דוגמה. אני אתן את זה מאוד בזהירות. למשל, לאנשים שמסרו את נפשם על ארץ ישראל, על מדינת ישראל, ובאיזשהו שלב פתאום התהפכו היוצרות אצלם, והם לגמרי הלכו לכיוון השני. אז מה שהתאים לזמן מסוים, פתאום לא מתאים לזמן אחר. במוסריות אלוקית, כמו שאמרה נעמה, זה נצחי. זה נצחי. עכשיו זה לא פשוט, עכשיו נתחיל לאט לאט. אני אומרת לכם, יהיה לכם חם עד סוף בשעה הקרובה. תתכוננו. מה את אומרת, אל? כן.
יש הבדל גם בתוך הנגיד המוסר על ארץ ישראל, אז יש יש הבדל בין בינינו לבין החרדים, לדוגמה הכי פשוטה, הם עדיין לא מוסרים את הארץ. לא משנה, כאילו שזה ודאי שהם מאמינים בישראל,
כן,
אבל הם לא מאמינים במציאות של עכשיו, ואנחנו מאמינים במציאות של עכשיו. המוסר שלנו הוא אותו מוסר, אותו אלוקים, אבל הפירוש שלנו מאוד שונה.
ולמה את משכת את זה למוסר? הם לא רואים בזה משהו.
המוסר שלהם זה לא להתערבות עם חילונים.
אני לא יודעת אם הייתי מגדירה את זה מוסר, בדיוק, הייתי מגדירה את זה כאידיאולוגיה, כאורח חיים. השאלה מה זה באמת מוסר? למה זה בדיוק, זה בדיוק, זה כלפי בני אדם, למשל בחורה ש, כן, יש אנשים שהם מאוד מוסריים לבעלי חיים, הם לא כל כך מוסריים לבני אדם. לא, אמיתי. למרות שהתורה מדברת, לא, לא אמור לסתור, אבל כשיש עדיפות למוסר אנושי או מוסר בהמי, זה לא נתקלתי בביטוי הזה, אז מוסר אנושי זה לא שאלה בכלל. זאת אומרת, טוב, יש עניין להכין את הבהמה, לא נכנס עכשיו לכל הדבר הזה. אבל למשל, סיפור, סיפרה לי מישהי, אני באה עם הסיפורים שלי על הבוקר, מישהי לפני כמה שנים יצאה מאוניברסיטת אריאל, היא תקופה של הרבה הרבה פיגועים שלא נדע, כמו בכל מיני תקופות שהיו והלוואי ולא היו, ואיך שהיא נוסעת, יום חורפי ותאונת דרכים קשה מאוד. היא חצי מעורפלת, מי מציל אותה? ערבי שעבר שם. עכשיו היא, בקצת הרפול שלה, היא סיפרה אחר כך שהיא חשבה שהוא הולך לעשות לה משהו, זה התקופת פיגועים, היא נלחצה, ואז הוא אמר לה, לא, רק אני מבקש, אל תישארי ערנית, אני רוצה להחזיק אותך בהכרה, עד שיגיע מד... בקיצור, הוא הציל אותה. עשו סעודת הודיה, היה מרגש ברמות, מי היה אורח הכבוד? הוא. חסיד אומות עולם, אמיתי. נכנס פעם יהודי לכפר קסם שמנו, ג'לג'וליה, משהו באזור, בוקר טוב, ועשו עליו עליהום, מה זה פעם? לפני שנה או שנתיים, מה זה עליהום אדיר? ממש לינץ', והציל אותו אחד הפלסטינאים שם, או לא יודעת איך הם מוגדרים שם, וכמעט אחר כך הרגו אותו בשואה. אנשים הסתירו, סיכנו, אני זוכרת את אמי זכרונה לברכה מספרת, הם הכירו משפחה פולנים שסיכנו את עצמם והצילו. זה מוסר אנושי.
זה כאילו,
כמו
שאנשים
די הרבה מתבקשים, כאילו, הם
אומרים, אני אדם טוב, אני כאילו, פעתי,
זה
לא קשור.
נכון.
אבל
זה
יכול
להיות
אדם טוב.
הוא בן אדם טוב. אין בעיה
שאתה טוב, אבל כאילו.
אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, מוסר אנושי הוא מקסים, הוא מדהים, הוא אנושי. הוא גם יכול להיות אצל גויים.
לא יודעת אם זה לא מספיק, כאילו.
לא מילה מספיק. בוא נגיד, עוד רגע, נראה איזה הרב כותב באורות הקודש, כאילו, זה לא, במידה מסוימת זה לא יכול לעצר פה, זה זמני.
אבל יותר מזה, מוסר אנושי יכול להיות מוסר משהו מעובד, גם היטלר היה בתוך שהוא מציל את העולם.
אבל זה לא מתוך מוסריות.
למה? הוא
היה היטלר זה העולם.
טוב, היטלר זה העיוות הגדול של היקום. לא, אני מבינה. נכון, זה גם יכול להיות, בטח, גם אדם יכול להחליט שמוסרי מאוד לגנוב כדי להציל את ביתו, את עצמו. לא, לא, לא למה מזלזל? להפך, סליחה, לא מזלזל, להפך, התורה באה, וזה הדרך ארץ קדמה לתורה שנדבר עליה, ואמרה בוא נבנה קומות. מה הקומה הראשונה? איזה מוסר? אנושי. זאת אומרת, יש פה בסיס. מבחינת מה מוערך? שאנשים מעריכים, שאומרים, וואו, הערבי הזה הציל אותה, שזה דבר מדהים? בסדר, כי זה בא מהצד האנושי, בגלל זה זה יותר מוערך, כי אתה מבין את זה במשקפיים אנושיות. אבל אנחנו צריכים קודם כל להבין שהמוסריות היא דבר שכמובן מוטבע כל התורה שלנו. עוד מעט נביא כמה סיפורים קשים, נאיך להתמודד איתם. אבל כשאנחנו מסתכלים לעומק, אנחנו יכולים להבין, צריכים להבין, שזה לא יכול להסתיים במוסר אנושי. אחרת, זה קצת מוסריות התלויה בדבר. באמת, אני אומרת, אני אתן דוגמה שמית, אמרתי זה קודם כאילו ברמז. אריאל שרון בנה את כל יהודה ושומרון, חבל עזה, היה מהאנשים, איך יש באלון מורה תמונה של, של הרב צבי יהודה איתו, ממש באים והם יושבים, תמיד קצובר אומר את זה, באמת דברים מדהימים. בלי לשפוט אותו, אני לא נכנס לזה, זה דברים מאוד מאוד קשים. בן אדם התהפך לגמרי, ואת אותם דברים שהוא בנה ועשה בצורה הכי אידיאולוגית, פתאום האידיאולוגיה היא הפוכה. אז זה לא מוסריות של נצח. מוסריות של נצח לא תלויה ב, ב, בגורם שמשתנה. זה נצח. חסד זה מוסריות של תורה. אני עושה חסד כי אני מרגישה אנושית, כי זה עושה לי טוב, כי אני מועילה לעולם, נהדר. אבל זה מדרגה מסוימת. אומר הרב, אתה רוצה שזה יהפך להיות נצח מוטבע בך? זה כבר לא תלוי בכלום. בא לי, לא בא לי. כמובן אני בוחרת אם לעשות. זה מוסריות של תורה שהיא לא משתנה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לבטת אם אני צריכה לברך על זה שאני רק נהנית מהחימום של זה. ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם שחיממת את ידיי. ואז אמרתי לא, אני אשתה. כן, בבקשה.
כאילו לא יודע, אני משנה הרבה פעמים גם המסור של התורה, אז כאילו לא יודעת, יש דברים
שנראים
לנו לא מוסרים בתורה, ואז אומרים,
רגע נגיע
אלי. כאילו, זה היה מותם לתקופה. תקופה, זה היה ככה, היום זה לא
ככה.
אז כאילו, תמיד, אני
חושב
שאיפה שעוד, זה לא
יושב
לגמרי.
משהו קצת מורכב. טוב, יש לכם אנרגיה להתחיל בדוגמאות?
אבל פעם, זה מה שהם עשו, אז נתבו את זה לשם. אם זה לא מוסר, אז למה? אני חושב, זה מוסר, ומה הוא, יש כאילו את התבנית של מוסר אלוקי וקורא שלא משתנים.
שזה כן יכול, שזה כן מתאים. בסדר, בגלל זה אנחנו נצמדים לתורה, לתורה. אנחנו נצמדים לתורה, זה היא בעצם מכוונת אותנו. חז"ל, רבנים, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, זה מה שמכוון. אני מבינה למה את התכוונת. את רוצה לתת דוגמה?
נגיד
קורבנות. נכון, נכון, אז ככה נתבוא את זה, נכון.
מה, אבל זה לא מוסרי, אז כאילו, אז השם היה יכול להעלות את המדרגה, או שאם זה היה מוסרי, אז מה, פתאום היום זה לא מוסרי, אבל המוסר האנושי השתנה.
אז אני אתייחס לזה, מצוין. בבקשה, בבקשה. את רוצה עוד להקשות? מצוין.
אבל לא דוגמה שכאילו חשבתי.
קדימה, תחשבו עכשיו על דוגמאות.
פעם, זה היה מאוד מאוד מוסרי, הבתים משפחות, אפילו, זה כמובן... אפילו בבחינה שכאילו אנשים אמרו מה אתה גונן לי את העבד, זה לא מוסרי, זה כאילו היה משהו ברמות כאלה, אבל התורה באה ואמרה כאילו יש, אתם צריכים לפעול עם עבדי משפחות בצורה אחרת.
כן,
אבל עדיין, אם באמת זה לא מוסרי עבדי משפחות, למה התורה,
למה בכלל אסור עבדים משפחות?
ואיך זה יכול להיות בכלל נצח אם זה מותאם תקופה?
לא, נצח בזה ש אנחנו לא קראים, יש לנו תורה שבכתב. התורה שבעל פה מדייקת לנו בדברים. נתקדם מעלה. ומה עושים? יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ומה עושים בפסיקות הלכתיות ביום יום? עת לעשות להשם הפרו תורתך. יש עת, יש זמנים שזה, מה זה הפרו תורתך? זה לא מפרים את הנצחיות. תלמידי חכמים גדולים, ואני אתחיל מכמה דוגמאות, מנתבים את זה למה שנכון במקרה הספציפי. זה לא משנה את המקום של התורה. בבקשה, לא, אני רוצה שאתם תיתנו דוגמאות. אבל אני כבר לא מטפקת, כמו ילדה קטנה אני, מה יהיה איתי? כן. איזה נס? בעלי נראה לי בקושי הוא מסתדר איתי. מה יכול היה מסתדר עם... לא הוא מסתדר, בוא חושב, מסתדר מצוין.
לא, אבל אבל כאילו אתה חושבת שדווקא חלק מהמסור של התורה זה ש...
מה זה מותאם למציאות? זה העניין. התורה היא לא משתנה בהתאם למציאות, אלא אנחנו, יש לנו דיוקים של דברים שהמציאות, אבל כל פסיקה, ככל שאדם הוא תלמיד חכם גדול יותר, פוסקים בדברים שעכשיו נדבר עליהם גדולים, אז זה יושבים חכמים והם בודקים את העניין לגופו של דבר, כי אחרת על כל דבר אפשר להגיד אסור. תראו, בשביל לקבל מושג תשובה של אסור או תמה, תלוי באיזה תחום, או לא כשר, לא צריכים בכלל ללכת לרב. זה הכי קל להחמיר. אנחנו לא מחפשים חומרות, אנחנו מחפשים דיוקי הלכה. אנחנו רוצים להדר במצוות, אבל אנחנו צריכים להבין על מה הדברים יושבים. יש לכם רעיון בעוד דילמות? קורבנות? מה איזה עוד דילמות ככה שהיום אנחנו נתקלים בהם מאוד, ואתה אומר, מה קורה? יאללה, נו. אמרת שבחבב, איך זה נקרא, של החברה שלך? נו, שמה? בבקשה, נו, תעלו, תעלו.
לא, סתם, כאילו.
לא סתם, למה סתם?
סתם, מרגיש לי פעמים שכאילו הוא יחס לנשים הוא לא הכי יפה בעולם.
היחס לנשים בתורה לא הכי יפה, למה?
לא
מכבד?
לא הייתי מזלזלת, אבל
דוגמה, נשים לא לידות, אישה לא מקדשת איש,
כל מיני דברים שהם כאילו היום זה מאוד,
אישה לא מגרשת איש,
כאילו יש לה גבר מלא סמכות והאישה כאילו כזה.
מצוין, יפה, מעולה. מצוין, שאלה טובה. יש לכם עוד שאלות, דוגמאות? מה, לא, לא, אין לכם קושי עם עם המוסריות? להתחיל? יאללה, התחלנו. אני, יש לי פה איזה 4, 5, 6, 10, נראה כמה נספיק. סיפורים שחלקם הכרתי אישית וחלקם העליתי אותם כדילמה שבטוח היא גם קיימת. בבקשה.
שאנשים מוגבלים, כאילו נגיד שעיוור לא יכול להקריב קורבן,
כן, נחשב עיוור כמת,
זה קשה. היום זה הכי כאילו
לא, לא, הנה, למה היום זה הכי לא? כי את אומרת, מה? למה דווקא היום אנחנו מרגישים?
לא, כי זה מוסר,
זה לא מסתדר לנו.
מה
הוא שונה? נכון. נכון, עיוור נחשב כמת? אל תגידו את זה לעיוור.
מה זאת אומרת שאומרים שוויון
זכויות מהתורה? או, נו, 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 קחו עוד דברים. נו!
גם על האטב קצת.
או, אמרתי, נראה מתי זה יגיע. כן. בטח בשוט עם הרב רונן תוכן את זה. לא? אתם לא מעלות?
אתמול עולה פעמיים.
רק אתמול פעמיים?
לא, לא שאלה. לא שאלה.
וואו, וואו, וואו. טוב, אני את האמת יצא לי להתעסק בדבר. טוב, נראה כמה נספ... אנחנו לא ממהרות, יש לנו מלא זמן, כן.
כאילו, מצד אחד אני אומרת שברור שכאילו, אני ממש רואה את הערך בלשבור על המשפחה, כאילו, כמו שהיא, וממש כאילו, זה נראה לי...
אבל איפה המקום?
אבל כאילו מצד שני באמת
בואו תקשיבו, באמת שאלות קשות,
כאילו לא יודעת, זה ממש מורכב, כאילו מישהו שבאמת הוא רוצה כאילו לממש לא בקטע, כאילו באמת, והתורה כאילו אומרת לו לא, אסור, זה כאילו ממש מורכב.
שאלה מצוינת, ואני יכולה להגיד לכם לא פשוטה בכלל, לא פשוטה, בוקר טוב.
אם התורה לא הייתה עוזרת, אז יכול להיות שהייתי ממש בעד, לא כמו שזה נעשה היום, היום זה יצא מכל פרופורציה, אבל כאילו...
זה לא רק יצא מפרופורציה, זה חלק גם לא... יש הכל... כן, זה כבר נהיה... אבל השאלה היא במקום, אתה עוד שואלת שאלה פשוטה.
אז וואלה, אם התורה לא הייתה עוזרת, אז כן, זה נראה לי ממש כאילו... טוב, אתה
רואה,
אנחנו תפסים לזה, אבל...
מעולה.
נראה לי ממש סותר את
ה... אפשר לגעת? שניונת? תודה. רגע, אז דיברנו על קורבנות, דיברנו על, כאילו יש לנו חצי שנה עכשיו, יש לנו, לא? דיברנו על קורבנות להט"ב, דיברנו על עבדים, שפחות, יחס לאישה, מצוין. אני יכולה שני לתת, נוי? כן, בבקשה עוד, נו. לא, מה מצב הפוך?
לא.
שאת רואה יותר מדי.
לא, לא. כאילו, לא יודעת אם זה יגיד סוג של תשובה, אבל איזשהו מצב, סבר מצב שיש מה שקורה בעולם, שכאילו, המוסריות היא קצת כמו תנועת מטוטלת עכשיו. פעם היא הייתה המוסריות האנושית.
כן.
אם המוסריות האלוקית היא כזה באמצע, אז המוסריות האנושית כאילו הייתה פעם ממש ככה.
ועכשיו...
היא כל מיני דברים, נגיד אחת את הנשים, ופתאום בקצה השני, כאילו עוברת ככה, ואז איכשהו פשוט התאזל למוסר האלוקי.
טוב, אולי זה בשביל להגיע לאמצע.
זה מרגיש קצת שכאילו המוסר האנושי קצת כפוף כאילו לרגע שלנו.
נכון.
נכון. אז הרגע של אדם הוא משתנה. כאילו, היום אני אחלה, מחר כאילו לא אני אחלה לאדם, כמה בוקר טוב, יאללה, בא לי היום לרצוח מהיום השני, כאילו.
אז זה לא באמת ככה.
לא.
באיזשהו מקום, כאילו.
יש פה משהו.
אין לי שום דבר שמנסה, אין שום דבר שאני מחויב אליו.
אני הולך עם מה? היום הכל זה מה אתה מרגיש?
גם בשביל מוסר אלוקי אנשים עושים דברים נוראים.
זאת הבעיה. זה לא מוסר אלוקי, זה מוסר אנושי. בלבל להם, בדיוק, בדיוק. הנה רק הייתה, אני לא יודע, שמעתם סיפור שבדיוקן היה, אני במוצא שבת מעיינת בדברים, לא בשבת משתדלת אף פעם, בסיפור מאוד קשה שהיה בוקרתו בארץ לפני 40 וכמה שנים, של אדם, טוב, זה עירור בנפשו, זה משהו אחר, איזה רב שהיה מחובר לרב צבי יהודה, ושלא נדע, הוא חשב שהוא משיח, והוא חשב שהוא כל מיני דברים, ורצח את אשתו. סיפור, אני לא זוכר את הסיפור, כי אני הייתי ילדה, אבל עכשיו זה מתגלגל, הוא גם נפטר, ועכשיו הילדים הם גידלו את עצמם, ויצא סיפור מאוד חזק, אני קצת זכרתי את זה, ואז... שואל את עצמך, כן, בן אדם לפעמים חושב, בשם המוסר האלוקי אני אציל את העולם, אבל זה לא מוסר אלוקי. לא, שם זה עירור בנפש שלא נדע. זה לא פשוט. מוסר אנושי זה, אתה בא עם המון, איפה אתה בזה? מה אתה מרגיש? טוב, אז אני יכולה להעלות דילמות?
רגע, אפשר עוד?
כן, נו, אני מחכה שזה יבוא מכן. כולם מדברות, נו. נכון, מתחיל להיות לכם חם? נו, קדימה.
זה, כאילו, בסדר. שמואל עם דוד.
כן.
וכאילו, שאול רוצה להרוג את דוד, אז כאילו שולח אותו להביא 100 פלישתים, והוא מביא 200. כאילו, מה אתה הורג? גם, לא למדתי את זה לעומק, אז לא יש לי תשובות, אבל כאילו אתה, כאילו חיי אדם זה דבר כל כך זול, הוא הולך להוכיח כאילו טוב, אז הרגתי 200 ולא 100, רק כדי... כאילו, מה זה הדבר הזה? לא, גם בכללי, זה שכאילו רוצחים על האנשים, כאילו היום, היום לרצוח זה...
זה מה שאולת אמר זה.
כאילו,
זה
לא עובד ככה. אני
עומדת ספר יהושע
עם עומר, מה זה, יהושע פה ופה ופה ופה, ואיזה חמש פסוקים, רואים עשר ערים שלהם שהוא כאילו...
שחיסו.
כאילו אומרים מה... לא, שימשון. 600 פלישתים. הולך, זה... כן, וכאילו, נגיד על הסנהדרין, אז אומרים שאם הם כאילו פסקו גזר מוות, אז היה כאילו...
כן, בדין קטלני.
וכאילו בתנך באמת אנשים רוצחים כאילו על...
על ימין ועל שמאל.
הבנתי. באנושיות כאילו רצח פעם זה לא היה כמו שזה היום. כאילו אנשים, כן, אנשים נלחמו ככה.
הבנתי.
כאילו שאשר גם אצל יהושע זה היה כאילו בהדרכה אלוקית. לא, אבל זה מה שלא מסתדר, אני הולך בהדרכה. זהו, זה מה שאני אומרת, זה מוסר אלוקי. היום איך אני שכאילו
יותר הבדל דעתי בין היחס לאריק של בוי לבין אריק של יהודים. זה קטני, זה מה שאני אומרת. ואז היא אומרת, בסדר, אחלה. ולא להרוג יהודים זה פשוט, אבל להרוג בוי זה סבבה. כי היום אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, ואנחנו לא הורגים גם מישהו
חכה.
זה לא מוסרי. בדיוק, זה אנחנו לפעמים מרוב האובר מוסריות של ה... בדיוק. מה זה עובר? מרוב שאנחנו מרחמים, אני זוכרת בחומת מגן. תשמעו. לא, אבל זה העניין. אבל...
לא, זה סבבה, אבל אני אומרת שמזרים שלא פוגעים בבית עד שלא יוצאים משם כל האנשים. וכאילו, זה נשמע מאוד מוסרי, לפחות זה נשמע מאוד מוסרי, כאילו, לא להרוג חפים
פשע. אבל את יודעת...
אבל פעם היו הורגים חפים פשע.
כי גם עכשיו צריך להרוג.
רגע, רגע, אבל סליחה, אל תתבלבלו בדבר אחד. אני, למה אני קוראת לזה אובר מוסריות? כי כבר היו לא מעט סיפורים, אני זוכרת בחומת מגן, גם בצוק איתן דיברו על זה. אני לא אשכח שבחומת מגן נהרג בחור יקר, ואביו דיבר לפני הלוויה, זה הרבה שנים, זה סמך בית, ואני ממש זוכרת, ואמר, בגלל המוסריות הבן שלי נהרג, בגלל שחסו על מצב, הרי מה הם עושים? מחביאים את הילדים, מחביאים חולים, זקנים, כאילו הם הולכים קדימה, אצלנו זה הפוך, ואז אנחנו אומרים, לא, רק לא להרוק את הילדים, רק לא, בטח שאנחנו לא נזוז במוסריות הזו, אבל במחיר הזה, מי שמרחם על אכזרים, תראו מה קורה.
תראה, אבל פעם, השיקולים שבכלל לא היו.
נכון? אז מה קרה?
לא, אבל השיקולים שלא היו קיצוני לצד השני. כאילו, אני חושב שצריך להיות השיקול הזה, לא ברמה שלנו היום.
נכון.
כאילו, פעם כזה, פשוט עבור, כאילו, לא יודעת, לי זה נשמע, כאילו, טוב, זה לא, כאילו, אני מניחה שאני מאמין, אני אשתה את זה, כאילו, מה? לא. אני חושב שזה מרגיש, שכאילו, באמת פעם, החברה כאילו הייתה ככה, שבאמת אנשים, כאילו, הערך לחיי אדם הוא היה הרבה יותר פחות, וכאילו, ככה זה היה בתרבות של פעם. וכאילו, התורה מדברת על התקופה הזאת, ולכן, כאילו, בתנך גם יש סיפור מתגלת, כי זה היה התקופה,
וכ טוב, אתם נפלאות, ואני לוקחת אתכם עכשיו לעוד דוגמאות, כתבתי הכל. זוג, סיפור אמיתי, אני רק סיפור אמיתי לגמרי לגמרי, שיצא לבעלי להתמודד, גם אני פה כמה סיפורים שהתמודד, מה זה התמודדנו? לא פתרנו את זה בעצמנו, זה צריכים גדולי ישראל. איגור ואולגה, השמות הם מוקרצים, בסדר? איגור ואולגה הכירו ברוסיה, באו משפחות יהודיות, שלא היה להם קשר ליהדות ברוסיה, זה היה הרבה. בקיצור, אחרי 15 שנות נישואים אזרחיים הם עלו לארץ. יום אחד הבת עשתה עבודת שורשים, סיפור אמיתי אמיתי, והיא גילתה שאבא שלה הוא יהודי. ואמא שלה לא, כי הסבתא מצד האמא לא יהודיה. היא סיפרה את זה, ההורים, סליחה, החליטו שהאמא תתגייר וגם הילדים, וכאשר ההורים פתחו תיק בבית דין לגיור, התברר שאיגור הוא כהן, ועל פי הלכה כהן לא יכול להתחתן עם גיורת. זאת אומרת, כהן לא מתחתן עם גרושה. כהן גדול לא מתחתן עם אלמנה, היום אין לנו את זה. כהן לא מתחתן עם גרושה, כהן לא מתחתן עם גיורת. בסדר, פה זה סיפור שצריך לבדוק אותו במובן שמה קורה במצב הקיים, למרות שאין כזה דבר, מה זה נשוי לה? שאלה אם נשויים תופסים. כהן לא יכול להתחתן עם מישהי שהיא עברה תהליך גיור, אבל היא גיורית, היא התגיירה כדת וכדין. גרושה? מה הבעיה לגרושה? אתם יודעים כמה אני נתקלתי בסיפורים האלה? הייתה איזו בחורה שגרה פה באזור והתגרשה, ו... כל החברות עוד אמרו לה, טוב, רק אל תתאהבי לך באיזה כהן. היא אמרה, מה הסיכוי שדווקא כהן? כהן. עכשיו, היא עזבה בהגדרות שלה, אני לא שופטת אף אחד. היא עזבה תורה מצוות, ולא היה אכפת לה גם לעשות איתו הסכם המון, ניסויים אזרחיים, כל מיני דברים. אבל אבא שלה ממש לקח את זה קשה, והיא הייתה בדילמה אדירה. ובסוף אני כבר לא יודעת אפילו מה היה. זאת אומרת, הם עזבו את הארץ, אני לא יודעת מה קורה איתם. דוגמה. קשה, אה? אתם מכירות את הסרט של בית ספר במעלה, זה משהו ישן, נקרא גט מקושר? וואי, זה חזק. תקשיבו, זה מבוסס על סיפור אמיתי. רק שעשו סיומת, הסיפור אמיתי. היה זוג שהיו נשואים, אני לא יודעת, בסיפור שם, בסרט זה 14 שנים, אבל לא יודעת במציאות, ולא נולדו ילדים. וזה לא שהם לא הסתדרו ביניהם, והחליטו, אחרי בדיקות ובירורים, ש... טוב, זה קצת נדיר ככה, שלכל אחד אין בעיה, רק הבעיה בחיבור ביניהם, לא חשוב, הם מתגרשים. עכשיו, עוד כאן אני אגיד לכם למה משהו לא הגיוני בסיפור עוד שנייה. אני אתן לכם את הסרט, מה יש בסרט הזה? סרטון כזה של בית ספר במעלה, לפני שנים, אני זוכרת המון איתו מקטיבו, ויצא לי להעביר עליו הרבה דיונים, ואז רואים קטע שהם נמצאים בבית דין, ושלא נדע, אקט של גירושין הוא כמו אקט של קידושין. זאת אומרת, לוקחים מטפחת, כמו הריית מקודשת, שלא נדע, הריית מגורשת. בשנייה שהיא מרימה את זה הריית מגורשת, עוד כאן אגיד לכם למה משהו להגיוני, היא מתעלפת. היא מתעלפת, לוקחים אותה לבית חולים, היא בהיריון. רק שבתחילת הסרט, מה רואים אותו? בברכת כהנים.
אוי, אוי.
הכהן לא יכול להתחתן לא רק עם גרושה, גם עם מי? עם גרושתו. אמיתי, סיפור אמיתי. עכשיו אני אגיד לכם את המשך עוד שנייה. סיפור אמיתי, והסרט שם נגמר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, ואתה תופס את הראש ואתה אומר לא יכול להיות. הם לא התגרשו כי הם לא מסתדרים, כי הם זה, כי הם זה, כי הוא לא תפקד כאב והיא לא תפקד כאמא. הם לא היו כאלה. אני אגיד לכם משהו אחד לא הגיוני, זהו. לא, מה, יש דבר אחד לא הגיוני בסיפור? אני יודעת את זה מבית דין חייב. אוקיי, יותר צדיקה שלי. למה צחקתם? מביא מדות שלי בחרמון. מה, אתה יכול לספרים? תביא אחר כך. הלכת לחרמון ולקחת אותי? במקום להיות ביום ראשון באורות, היית בחרמון. טוב, בסיום השיעור אנחנו כולם נוסעים. יאללה, אל תעצרו אותי. חנוש, רגע, מה לא נשמע לי הגיוני? בית דין חייב לפני כזה סיפור לוודא שהיא באמת לא בהיריון. אבל תקשיבו איך זה נגמר, לא תאמינו, לא תאמינו. רגע, אני יכולה להגיד לכם, אתם צוחקות, אבל גדולי ישראל, גדולי ישראל, לא מעט, אני אספר לכם על צולד דקר, הרב גורן, הרב עובדיה, באמת, הרב אליהו, הרב אבום שפירה, גדולי ישראל, והיבדלו לחיים ארוכים שגם היום חיים, יושבים על הדברים האלה, כי הכי קל לבוא ולהגיד, אסור, תמה, לא קשר, לא. הסיפור שם, יש לזה אפי אנד, אבל לא כל הסיפורים הם כאלה. אם כל הלב שלך יוצא, אני זוכרת שראיתי את זה פעם ראשונה, ממש בכיתי. ממש, עכשיו תמצי, זה לא בעיה. ממש אבל בכיתי. ואמרתי, הם לא נפרדו כי משהו לא בסדר. וזה אשתו לפני שנייה היא הייתה. רגע, רגע, דקה, דקה. אתם רוצות לשמוע סוף טוב?
כן.
אבל זה לא תמיד נגמר כך. הסתבר שהוא מאומץ. ובעצם הוא לא כהן, ואז הם חזרו, ואז הם, דרך אגב, שנים, תקשיבו טוב, חשבתי שזה סתם מישהו ימציא לזה סיום. זה אמיתי. מישהו הראתה לי סיפור אמיתי.
מה, איך הוא לא
היה שהוא מאומץ? לא, יש כאלה סיפורים. לא, זה גם לא פשוט. טוב, אפשר להמשיך לחמם אתכם? סיפור שאני עברתי, מאוד מורכב. מה זה עברתי? יום אחד... מה יהיה? היום אני גומרת באריאל, ואולי אני גומרת לעד. זה היום, זה היום. את עם ההפגנות שלך לא זז כלום. לא זז כלום. לא, אני עוד אתפלל שיש עצמא, אבל היום יש לי שיעור אחרון. הבאתי להם צ'ופר. יאללה, בואו, אחרי זה לחרמון. תקשיבו, ישבתי באריאל, ניגשת אליי בחורה לפני 4 שנים. אומרת לי, אתי, אני רוצה לספר לך משהו, אבל אל תיפלי. ישבתי, לא נפלתי, אבל אמיתי עכשיו. בקיצור, היא מספרת, בחורה למדה באולפנה, לא יודעת מה אחרי זה, בקיצור, גדלה בבית דתי, ואחר כך היא אומרת שהיא קצת כבר פחות, לא נכנסנו לזה, זה בטח לא עניין שלי. ואז היא אומרת, התחלתי לצאת עם בחור, תראו, זה לא קורה הרבה, לא להיבהל, זה נדיר. יצאתי עם בחור, לא רציתי להגיד את הסוף, אבל אני לא מגלה. תנחשו. יצאתי עם בחור, ובדייט השני או השלישי, הוא רק אמר לי משפט כזה, שכמעט לא ידעתי מה לעשות איתו. אמרתי, שמי, אני בחור דתי וכולי, למד המוסדות דתיים, לא משנה כל הפרטים, אני גם מטשטש מאוד את הסיפור, כי זה סיפור שבאזור פה דיברו עליו כמה שנים, והייתי בתוך הסיפור הזה. ואז הוא אמר לי, באחד הדייטים ככה, זה כמו להגיד, את רוצה לשתות קפה? אז הוא אמר, את יודעת, היה ספק אם אני, אולי אני ממזר. אתם, תגיבו רגע, תגיבו רגע, אני רוצה לשתות. אתם בשלב האלם? עכשיו תגיבו. נו, אני ככה אשמוך עליכם עם ההפגנות והתגובות, מה יהיה איתכם? תהיו רציניות. איזה ילד? הוא! קוראים לו שין, עכשיו תקשיבו. קוראים לו שין, אמיתי, תקשיבו. ממזר.
זה גם נופל, אתה
מה? אמרתי לכם שיהיה לכם חם, יאללה. ממזר נורא והיום. מה זה ממזר? בגלל שאימא שלו, ואנחנו עוד רגע נשמע בסיפור, ואני לא שופטת, אני תארת עובדות, בגלל שאימא שלו הייתה שובבה, תסלחו לי, ועשתה מה שעשתה, והוא נולד כשהיא אשת איש, ממזר זה מאשת איש, יש מושג של חלל, יש כל מיני מושגים. אשת איש נשואה הייתה, ושלא נדע, הייתה עם מישהו מחוץ לנישואים, ונולד הבחור הזה שין. באמת? הוא נולד מזה. עכשיו, סיפור, מה זה קשה? עכשיו, היא יושבת, והיא אומרת לי, אני לא יודע, זה ככה, כמה דייטים ראשונים, אבל ממש, הוא אמר לה, אני מאוד אבין, כבר לא מעט בנות עזבו אותי. הוא אמר לה שזה די הסתדר עם הרבנות, אבל תמיד זה עומד, כי ברקע הוא רוצה להגיד לה את האמת. היא לא יודעת איך לאכול את כל הסיפור. לא
קשה. הסתדר עם הרבנות.
לא, משהו לא מובן, הוא אמר. כאילו, זה לא מוחלט. הרי מה קורה בממזרים? תקשיבו טוב, וזה גם יפליא אתכם, או שאתם יודעות את זה. הרבנות עושה הכל לא לגלות ממזרים. אתם יודעות למה?
כי אם לא
ידעו, זה בסדר? כי עדיף, שוב, לא אנחנו בוא נקטין ראש, זה גדולי עולם, גדולי ישראל מקטינים ראש בכוונה. אני אומרת את זה מאוד בזהירות, הנושא הזה אני ממש מתחקרת אותו, כל מופיע, מי שרוצה לעיין, יש לזה מלא בתחומין שם, בכל סדרת תחומין, מכירות את הסדרת ספרים הזאת? היא עוסקת בכל הדברים האלה, זה מרתק, אני משוטטת בשוטים. עדיף לשוטט בשוטים. שאלות מאוד מאוד קשות, ובאמת ממזר עושה רבנות הכל בשביל לא לגלות ממזרים, כי ממזר לא בא בכלל ישראל. מה הוא השם? שאימא שלו?
זה לא קשור להשם, זה קשור. יש פה איזושהי אמירה?
ש?
לא, יש לו כל היום להתקפל כאילו מול איזה.
נו, נו, רגע, התחלת. הוא לא השם. גם כהן עם גרושו, זה לא שיש לה פגם, אלא מה? אלא שוב פגם, חסר חלילה, מסכנה. היא גם התגרשה וגם עכשיו היא לא יכולה להתחתן עם כהן שהיא אוהבת?
אבל
אני
קצת אמירה כאילו, קחו אחת המעשים שלכם, תדעו שיש לכם הצלחה.
אבל מה הוא מתחיל?
לא! רות! לא, אל תרגו אותה. בוא, בדיוק.
יש פה עניין של האמא?
רגע. יו, לא עושה כלום. לא, רגע, מה זה המשפט? קודם כל, למה לא אמירות? מה זה אמירות של חרדים? אני לא יודעת.
לא אכפת לי, ברוך השם. אני חושבת שיש...
לא, זה לא קשור לחרדים, דרך אגב.
לא, לא, סתם, אבל אם תקוראים
פה חרדים. אני... לא, בסדר. לא, לא, רות, אני מחזקת אותך, תמשיכי.
אכפת לי.
נו, תמשיכי. יאללה, מקסימה שכמו. את אומרת...
אנחנו
הרבה פעמים יוצאים כאילו
להגיד,
וואי, מסכנים, יש כאלה שהוא משהו ש... לא בלהגיד, קח פה את המעשה שלך, אתה יודע שיש השלכה? אתה אולי כאילו, אתה עושה מה שבא לך עכשיו, אבל אתה... היה יש לך כאילו ספור מה... רות! אם ההורים היו מכורים לסמים, והם הביאו ילד, אתה יודע, אני בינה, אני לא יכולה לחיות
על הסיפור. מה? אבל פה, הילד יום היה לתקן. אין לו לתקן את המצב שלו, הוא שהוא יכול להמשיך
זה הפיתר אבל
יש
כאלה
שויות אנחנו מקבלים את
זה בקשה
לא מקבלים
רות רות לא לא את ממש לא עזויה הכל בסדר, בואו לרגע.
לא אמרתי שהיא עזויה. זה
הרבנית. חמודת. שנייה, רגע, אפשר להמשיך את הסיפור? או שזה לא מעניין אתכם? עדיין קר. דקה.
זה אני לא אומר שאני
אגיד את הגלילת תורות של ממזרים, זה רגע?
ממש לא.
ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממש לא. ממ
נכון, נכון. איש בעוונו יומת או בחטאו יומת. נכון. רגע, 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 אבל עצרו. 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 אפשר הפסקת אש רגע? אני שולחת את הסמים, תרגעו. אני מבקש למחוק את זה. סמים, ענייני. אפשר רגע, אפשר רגע לקבל הסתכלות? תגיבו עוד 5 דקות, תנו לי 5 דקות. או 7 דקות. תנו לי 10 דקות. אחר כך תגיבו איך שאתם רוצות. קודם כל תנו לי לגמור את הסיפור. קיצור, היא יושבת והיא אומרת, תקשיבי, אני ממש, מה זה, זה איתו אני מתחתנת, אבל איך אני אעשה את זה? שיתפתי את ההורים שלי, זה מסובך, מה פתאום להיכנס למושג של ממזרות, השם ישמור, אני, יש פה ספק, לא ספק, לא ברור כל היה סיפור. קיצור, הסיפור היה מסובך כמובן, והיא בוכה והיא אומרת, תצילי אותי, ואת יודעים, הלב נקרא חוץ מלחבק, מה יש לי להגיד? אמרתי לה, אני כמובן מעבירה את הכל לבעלי, לא שהוא יכול לפסוק בזה כרב, עם כל הכבוד לו, אבל הוא יפנה את זה הלאה. קיצור, הפניתי את זה לאילן לבעלי, והוא יפנה את זה הלאה, וישבו על זה במשך תקופה של כמעט חודשים ארוכים, אני כבר לא זוכרת את כל הפרטים, ואם אני אספר את זה עכשיו, באמת זה ייקח איזה חצי שעה, אז חבל. לא חשוב הפרטים, ישבו על זה דיינים, והם בסוף התחתנו. הסתבר שמכל הזה עשו מלא מלא בירורים, ואפשר בדעה מסוימת לעכל פה, אבל רק גדולי עולם יכולים לעשות את זה, ולצאת בהנחה שהוא לא ממזר. להגיד שכל הסיפורים הם כאלה? עכשיו, אני מבינה מה את אומרת בעצם. עזבו מי השם, בכלל לא מדובר מושג אשמה. שנייה, רק, שנייה, שנייה, זה לא קשור לאשמה. מה? באמת, כהן לוי וישראל. אז אני יכולה להגיד, וואה, אני פגע, אני ישראל. דרך אגב, אני בת כהן. אבל אני נשואה לישראל. וכהן הוא בעמדה כזאת. כהן לא יכול עם גרושה. אתם יודעים כמה נתקלתי כן בסיפורים האלה של כהן וגרושה? לא אחד ולא שנה, אבל אני אוהבת אותו. גיורת. גיורת, אני גרתי פה מישהי שגרה, לא אוכלתי פה בהופעה, לא משנה. משפחה, ולא הייתי צריכה להגיד סליחה. ויבא תהליכי גיור והכל, משפחה שידועה גם הייתה בארץ בגלל הקשר שלה למשהו. למה אתם צוחקות עליי? למה? זה משפט מאוד כללי, אתם לא יודעתם. טוב, מצחיק, אז בסדר. טוב, תצחקו, בסדר, 100%, למה לא? לא, איך תמיד מגיעים לי כל מיני סיפורים הזויים, לא יודעת איך. ובקיצור, הבחורה גיורת, ובדיוק חוק מרפי, מתאהבת בכהן. אבל באמת, זה קשה לה. אני ממשיכה. לפני 50, בשנת 64, אז זה 54 שנים, נכון? 64 היה סיפור של צוללת דקר. שמעתם על זה? יש שם דרתה כזה, לא, זה לא 64, לא משנה, שנות ה-60. יש בהר הרצל, יש אנדרתה לזכרם. תקשיבו סיפור. במשלחת של ישראל יצא, של צבא, ולא יודעת, במשלחת ישראל יצאו עשרות בחורים לאוקיינוס, לא יודעת, אטלנטיק, ולא זוכרת את כל הפרטים, ולא חזרה. איזה נושא פה הכי קשה? אגונה. מה זה אישה אגונה? אישה אגונה. לא, דקה, דקה, אני אתייחס לזה שנייה, שנייה, לפני היתיר. נכון, הרב עובדיה היה קשור, אבל מי שבעיקר התעסק בזה, זה היה הרב גורן, אבל הם היו, באותה תקופה הם היו גם הרבנים. אחר כך, בעצם היו רבנים ראשיים באותה תקופה, אבל הרב גורן היה אז רב צבאי. בכל אופן, מה זה אגונה? אישה. הרי אישה... חלילה התאלמנה, חלילה התגרשה, בסדר, כדעת וכדין, מתחתנת. שוב, היא לא יכולה לעשות עם כהן, אבל מתחתנת. אגונה שלא נדע, שלא נדע, כל הסיפור היום של סרבני גט למיניהם, לא יכולה לזוז, לא יכולה לעשות כלום. היא לא אלמנה, כי אין הוכחה שהיא אלמנה, שמישהו מת. היא לא גרושה, כי הוא לא גירש אותה. היא לא רווקה, כי הייתה נשואה. יש את איש. מה יקרה אם מחר היא תתחתן עם מישהו, בסדר? ונולד תינוק, מה הסכנה? ממזר? אתם יודעים מה זה סיפור של עגונות? זה אחד הסיפורים, באמת לפקוט מזה, הכי קשים שיש. הכי, תראו, את הנושא הזה אי אפשר ללמוד עם רגש, כי באמת זה קורה לי, באמת קורה לי. מה עושים? מה עשה הרב גורן? אחר כך אני חושבת שגם הרב עובדיה התעשה, הרב עובדיה בכלל היה לו בית דין גדול, הרב עובדיה היה ענק שבענקים, מה שנקרא כתפיים רחבות. מה? זה משהו אחר, זה בצבאות דוד היו נותנים גט כריתות, היום לא עושים את זה.
לא עושים. היום מכניסים מילואימניקים אחרונים לעזה, כמה שפחות, לא,
אני לא יודעת, לא, אני לא יודעת אם... אגב, זה לא... אתה רשו למילואימניקים, היום כל כך הרבה בקבע יש שנשואים, זה לא... אבל זה לא קשור, יש מלא קבע שהם נשואים. אני מכירה את זה בבית שלי שיבואים, לא קשור. לא קשור, זה לא נותנים היום גט כריתות, כי זה מסובך מכיוון אחר, הבנתי. זה יוצר גם בעיות וספקות, זה לא פשוט כל הדברים, אני לא יודעת, אני לא בקיאה בזה. בכל אופן, מה עשה הרב גורן בענקיותו? וזה צריכים כתפיים רחבות. ישבו, חקרו, ביררו, אחרי כמה שנים התירו את כל הנשים האלה לא להיות עגונות. תחשבו, נשארו שם 20-30 נשים, לא זוכרת, אפשר לבדוק את זה, זה לא בעיה כמה. נשארו עגונות, יכלו להקים משפחות עם כל הצער. רק לפני כמה שנים מצאו את השרידים. אתם יודעות מה זה אם עד עכשיו לא היו יודעים כלום? איזה גדולה זה להתיר עגונות?
אבל יש מקום להגיד שכאילו אם הם לא חזרו עד עכשיו,
לא, לא. אתם יודעים למה מייר הרב רפי פרץ, כשהוא היה הרב הראשי הצבאי בכל הסיפור של צוק איתן עם הדר גולדין ואורון שאול, למרות שאורון שאול לא היה נשוי ודה גולדן היה מורס, אבל זה לא משנה, זה, אין איזה שום תוקף הלכתי מבחינת הלכה, היום יותר ממהרים עם זה כדי לא להשאיר מלא מלא ספקות מכל מיני בחינות במשפחה, שלא נדע, באמת שלא נדע, אבל צריכים להבין שזה לא עובר, לא עובד כך. יש סיפור, סיפר את זה הרב עובד, זה מבוסס מלא על משהו בגמרא. כן, איך זה בדיוק הולך? ראיתי את זה אצל הרב עובדיה באיזה הסבר, לא איך נקרא הספר שלו למשנה, לפרקי אבות, יש לו ספר נהדר, עץ אבות משהו. אז הוא אומר שם שמישהו לא חזר הרבה זמן, והאישה הייתה בהנחה שהוא לא חזר הרבה זמן, אז היא התחתנה עם מישהו. נולד ילד, פתאום הוא חזר. פתאום הוא חזר, מה עושים? הרב מודחי אליהו, סיפור שמופיע באביהם של ישראל, סיפור, בטח אתם מכירות אותו, שהרב מודחי אליהו היה הדיין הצעיר ביותר בארץ, בגיל 28 היה דיין בבאר שבע, ויום אחד הוא בא לבית דין, ויושבת אישה בכניסה, תחשבו, זה בשנות, יודעת, 50 בערך של המדינה, 60 בקושי, ממש תחילת המדינה, יושבת אישה, עולה ממרוקו, אישה מבוגרת, עולה ממרוקו וממש בוכה, מכירות את הסיפור הזה באביהם של ישראל? מדהים. אני שמעתי גם באיזה שיחה שהרב שמואל אליהו סיפר את זה, שאבא שלו תמיד סיפר את הסיפור הזה. והוא ניגש לאישה הזאת והוא אומר לה, את בוכה? אז היא אומרת לו, עליתי ממרוקו, נדמה לי זה תחילת שנות ה-60, ואני לא יודעת אם אני לא יודעת מה אם בעלי. את יודעת, זה לא מסודר היה, מכל העלייה, מכל הזה, אתה תלך לפה, אני אלך לפה, אני לא יודעת, הוא חי, הוא לא חי, אין לי תקשורת איתו. בשואה בכלל היו סיפורים. דרך אגב, עוד אגב אני אחזור לסיפור הזה, ובאסון, איך קראו לזה בארצות הברית? לא, התאומים. אתם יודעים איזה סיפורים היו, עד שמצאו, לא מצאו. זה בדיוק הסיפורים שגדולי העולם מתעסקים בהם. בקיצור, סיפר רב מרדכי אליהו, אמרתי הרב זעפרה, אני סיפר את זה בשמו, שהיא אמרה לו, אני לא יודעת אם אני נשואה, לא נשואה, הרב, תעשה עם זה משהו, השבחתה לו. הרב אליהו, כמו הרב עובדיה, כמו כל הגדולים שלנו, זה דברים שהם הכי לקחו קשה. עכשיו זה לא טוב, היא מסכנה, היא בוכה, יאללה, נתיר לה. אין כזה דבר. הכל זה על פי הלכה. אבל זה מה שנקרא כתפיים רחבות. אנשים גדולים שמוצאים פרצות שאפשר להסתמך וכו'. זה רק גדולי עולם, להיזהר מהדברים האלה. בטח אנחנו לא יכולים לעשות את זה. בקיצור, זה התגלגל מדהים. אחרי כמה ימים הרב אליהו בא לנחם מישהו באור יהודה, יהודה, אני לא זוכרת, ויושב שם בשבעה, הוא בא לנחם, ופתאום אומרים לו, אתה יודע, יש פה איזה, מי שנפטר, הוא הכיר את האח של הנפטר, זה שנפטר הוא קברן במרוקו. עכשיו, מרוקו, זה לא ישבות רחל, סליחה להשוואה. כן, מרוקו, קברן, בקיצור, זה שנפטר, אין עם מי לדבר, הוא נפטר, עם מי תדבר, כי הוא זכר את האישה הזאת. ואז הקדוש ברוך הוא מדייק בדברים, סיפר רב אליהו, יושב מישהו שבא לנחם, הוא אומר, אני הייתי חבר שלו, היינו קברנים, איזה חבורה, היינו קברנים ביחד במרוקו. מתחיל הרב אליהו, יושב על זה, קורא לעוד דיינים, ישבו על זה שבועות או יותר, עד שבסוף הצליחו להגיע למרוקו ולמצוא מקום שכנראה שם הוא נקבר, בלי שהמשפחה יכלה לדעת, שמו איזה משהו והיא יכלה להתחתן והיא כבר לא הייתה עגונה. אתם מבינות מה זה? תמי ערד, כל הסיפור של רון ערד עד היום, לא מתערבת מה היא עושה בחיים, זה בטח לעניין שלי, אבל אין גופה, אין כלום, אין, אתה חי. בוא נגיד שרון ערד זה כבר הסתברות שהוא לא חי. אבל זה אחרי עשרות שנים, זה קרה בשנת 86, זה מטורף. זה לא קשור לפתרון. ההלכה לא יכולה, הדיוק בהלכה, וסליחה שאני נוגעת בנקודות כבדות, אבל חכו, רק התחלנו. שמה? לא שומעת.
היא שאלה איך לא החזירו.
לא, איך לא מצאו פתרון הלכתי. מה זה פתרון הלכתי? זה בדיוק זה. כשבא סיפור של גיורת וכהן, שהלב נקרא, היא גיורת.
בשנים הראשונות אמרו אין לנו מה לחפש פתרון הלכתי.
על מה?
בקשר לרון ערד. לא התאמצו על זה כל כך, בגלל שהיה עוד איזשהו מאמץ להחזיר.
אני רואה שאת קשורה לשבק.
אחרי זה היא התחילה כביכול לוותר. פחות מטה הרבנות, הרבנות התיישה, וגם המדינה התיישה. אני לא מחפש אותו היום, הוא לא מונח.
לא, היום זה כבר, לצערנו כבר, אבל המדינה לא התיישה. שנה שעברה, ערב פסח, החזירו את זכריה באומל אחרי 37 שנים. אני הרי רמתגנית, אז אני הכרתי טוב את יהודה כץ. יהודה כץ עד היום לא חזר. למי? למי? זה דברים אחרים, לא קשור למוסריות. טוב.
וואי, זה שהוא לא בכלא, בתוך סורגים, למה שהוא לא בכלא? יש לו צמיד על היד, אסור לו לתת בשעות לא שעות, אסור לו...
שנייה. בואו, אנחנו לא התחלנו בכלל. אני אתייחס למה שאמרת, נעמי. אפשר לקבל לך? בואו, אל תחסו רק אחת על השנייה. בואו, אני רוצה להתקדם. כל הנושאים שדיברנו עכשיו של כהן גרושה, כהן גיורת, אפשר? שנייה. כהן גרושה, כהן גיורת, עגונה, נקודות שהעליתם כל כך כל כך נכונות, בכלל, הרג, או כל מיני דברים, קורבנות, או יחס לאישה וכו'. התורה היא תורת חיים. עכשיו אנחנו ננסה להבין איך זה, לא רק שזה לא סותר תורה. התורה לא יכולה להיבנות בצורה של השכל האנושי. כי השכל, תקשיבו כדאי, זה חשוב, השכל האנושי מוגבל. השכל האנושי הוא מוגבל. אנחנו יכולים להבין דברים בצורה מסוימת. מעבר לזה, זה כל הקשור לשכל האנושי. מעבר לזה נכנס כל המושג האלוקי. אנחנו ניגשים לסיפור, ראיתם איך הגפתם על הסיפור של הגט הזה, גט מקושר הוא נקרא, כאילו גט שקשרו אותו. כי זה באמת קורה הלב. וכשהיו לי כמה סיפורים בדברים האלה, שממש היינו מעורבים בזה, ממש מקרוב, באמת זה קשה מאוד, מאוד מאוד. אבל, אנחנו צריכים להבין שבתורה יש לנו דברים שחז"ל, הקדוש ברוך הוא, נתן את התובנה הזאת לחכמים, והתורה כולה, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, היא לא נבנית על פי ההיגיון שלנו. אני תמיד... יש על זה התרעמות. מה המסכנה הגרושה הזאת? מה היא אשמה? זה לא קשור. מסכנה במזר, הוא בטח לא אשם. מה הוא אשם? זה לא קשור לאשמה, בדיוק. לא, אבל צריכים להבין למה זה לא קשור לא רק שזה לא קשור לאשמה. אז למה? אז ישראל הוא פחות מלוי ומכהן? אז זה אומר שהוא בעמדה נחותה יותר? לא. יש לכל אחד איזה תפקיד מסוים, איזה מקום מסוים. התורה, תקשיבו טוב, לא יכולה להיבנות מ... אני אתן לכם עוד דוגמה. טוב, זה בלי סוף דוגמאות. אני מזכה אותי הקדוש ברוך הוא הרבה לתעסק בנושא טהרת משפחה, ואני נתקלת בהמון המון שאלות הלכתיות, ואני אגיד לכם את האמת, קשה לי. למה קשה? כי כשבאה אישה למשל, ואני כאישה בטח יכולה להבין אותה, ואומרת כל מיני דילמות של טהרת משפחה וכו', כן, היא כבר כמה חודשים אחרי לידה ועדיין לא הצליחה להתאר וכל מיני דברים, וברגע שמה אני הכי רוצה להגיד לה? יאללה, תאורה, נו, קדימה. ובאמת חז"ל בנושא הזה עושים הכל מכל כדי להתיר אישה לבעלה, אבל זה חייב לצאת מתוך הלכה. ואני יכולה לפקוט איתה, ואני יכולה לחבק אותה, ואני יכולה הכי להבין אותה, וגם את עצמי, אני עברתי וזה גם סיפורים לא פשוטים, אבל ההלכה לא יכולה, התורה לא יכולה להיבנות מהרגש שלי, לא יכולה להיבנות. זה לא קשור לטוב או לא טוב, זה עמדה מסוימת שכהן במקום שלו הוא באמת צריך לקבל משהו. עכשיו תגידו מה, אבל הוא לא מוסרי כמו... זה לא קשור. זה לא שהמבט שלנו הוא לא מעוות, אני אדייק, בעיניי הוא אנושי. לא מצפים ממני להיות אלוקים.
פשוט לא, כי אנחנו במקום לראות את הגודל שיש כאילו בדבר הזה, שכהן כאילו הוא רואה מהם, כאילו הוא מרבה כבר יותר, יש לו איזושהי כאילו
נכון? כן, אבל הצמצום שלנו, לא, אני תראו, וואו, אני רוצה להתחיל לזה. טוב, אנחנו לא התחלנו את השיעור, ברור לכם? אפשר להתחיל עכשיו? יאללה, נתחיל עוד שנייה. לא, אני ממשיכה את זה, אנחנו לא גמרנו. שבוע חזרה זה עוד שלושה, ארבעה שבועות, נכון? ככה נראה לי, אני לא זזה מפה. אני שמעתי אותך, מאמי, בניתי, כבר קניתי דגלים, את אהיה פורות, חיפשתי אותך. גם אני. אפשר רגע? טוב, אני רוצה להסביר איזה רעיון וללמוד מקור אחד, ואיתו נתחיל אחרי הכל. ומי שלא הייתה ותרצה שבוע הבא להיות, אני לא חוזרת על הדוגמאות, זה מוקלט, רק תמחקו פה איזה משהו שאמרתי. לא, לא מוחקת, מול ריבונו של עולם אני נותן את דין. תקשיבו טוב, אין כאן עניין של נחיתות, לא דור, זה לא צריך לבאס אותנו. לא, אני חושבת שאנחנו פועלים כבני אדם, זה הפסוק, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. זהו, אנחנו בני אדם, אנחנו מצומצמים בחשיבה, אבל לא מבקשים ממני להיות אלוקים. מה שמבקשים ממני זה להיות אנוש, ובמושגים שלי כבן אדם אני מותר לי לפקוט. אז איך דיברנו לפני שבועיים בעשרה בטבת ואמרנו מותר לשאול, איך הרב צבי יהודה היה אומר, כי עין בעין יראו, כן, העין האנושית רוצה לראות העין האלוקית. כן, זה קשה. אתם הייתם מסוגלות לשבת ליד, אני לא יודעת עליכם שזה יקרה חס וחלילה, זה איזה דילמה נוראית, ליד מישהי שממררת בבכי שהיא מצאה את מישהי היא הכי רוצה להתחתן איתו והיא לא יכולה כי היא גיורת והוא כהן, כי היא גרושה והוא כהן, כי היא לא יודעת מה. נורא והיום קשה, באמת קשה.
גם הרבנים, נראה לי זה כאילו יותר קשה, שהיום אנחנו פחות מבינים, כאילו, ותופסים מה זה כהן בעצם, כאילו, בגלל שזה פחות כאילו חי אצלנו, אז...
כן, אנחנו בית מפגש.
כאילו, עוד סתם בן אדם כאילו.
כן, אבל בדיוק, אז עוד, בדיוק, זאת אומרת, זה יותר קשה לנו, נכון, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו בשכל מותר לנו לפקוט, להרים גבה ולהגיד, ריבונו של עולם, הנה, נעמי אמרת הכי נכון, זו תורת חיים? אז התשובה שלי, עם שלושה סימני קריאה, כן. זה בדיוק הדיוק של תורת חיים. התורה לא יכולה להיבנות רק מהרגש שלי. פסיקה הלכתית מאוד מתחשבת ברגש, אבל היא לא יכולה להיות רק רגש. לא יכולה. זה לא נכון. אפשר למצוא היתרים, אפשר לחפש אולי שזה פסיקה שמקילה, אולי זה, אולי זה, לא יודעת. אני אומרת לכם, אני בנושא תרת משפחה מזכה את הקדוש ברוך הוא ממש להתעסק בזה, ואני שומעת תשובות של רבנים באמת מה שנקרא יושבים על המדוכה ומנסים לעשות הכל מכל, אבל אתה לא יכול לפעול עם ה... לבוא ולהגיד טוב יאללה כואב לי הלב שזה כך, יאללה מותרת. זה לא עובד כך. ואתם יודעות מה יותר מזה, ואולי עוד לזה את התכוונת קודם, אם הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, החליט שיש כהן שיש לו קדושה מסוימת, אז מה, אנחנו נפגע בקדושה הזאת? אף אחד בנות לא תתיר כזה דבר. לצערנו הרב, פה בחדר, כל מי שיושבת לא תזוז ממה שהרבנות תגיד. אבל לצערנו הרב, לא כולם זה כך. ואנשים...
קצת
אנחנו צריכים לבוא, מה כבר? אנחנו צריכים לבוא לזה בהמון ענווה, המון המון ענווה, המון. מה התכוונת קטנות? מבחינת ההבנה? אבל זה בסדר, זה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא לא יכול ליצור עולם שהוא מושתת על השכל שלי ושלך, נכון? תגידי, תגידי.
הכל
יש לנו אם
זה
מובן, אבל זה כאילו תחשבי על זה. אני חושבת שהיופי הוא שאתה משמור פה שזה לא יהיה לנו קדושות וככים, היינו בהבנה כל כך כאילו פשוטה שהקדוש ברוך הוא כאילו הלוואי שנגיע למדרגה הזאת, אבל זה המקום של הבחירה חופשית ושל השאיפה. הקדוש ברוך הוא לא סתם בחר את המשם כשמו בתוך המציאות בצורה שהיא מוגבלת. אם הכל אמרו לנו מאליו,
לא, זה היה מוסר אנושי. זה בדיוק העניין. אם זה היה מובן, אני מבינה שחסד זה אנושי. אנושי, חברה תתקיים אם יהיה בחסד. אז אני אעשה חסד. זה משמח את השני, זה משמח אותי, לא משנה מה. זה בדיוק, זאת בדיוק הנקודה. התורה לא יכולה להיות מושתתת על פי ההבנה המצומצמת שלי. זה לא סותר תורת חיים. להפך. אנחנו נראה, אני רק פתחתי, זרקתי לכם פצצה ואני הולכת. אבל זה בדיוק העניין. בואו נלמד מקור אחד. מרשות לי? כתוב הרב קוק, לא בגלל שאני לא יודעת שורות, שאתם לא יודעות שורות הכותל, זה הרב קוק, פשוט זה היה מיועד למקום אחר, אז אל תיפגעו. הרב כותב באורות הקודש כך, מקור ראשון. יש לכם לכולם? אם לא, כדאי שיהיה לכם. המוסר של חול, הוא לא קורא לזה מוסר אנושי, הוא קורא לזה מוסר של חול, להבדיל ממה? ממוסר אלוקי, שזה מוסר קודש. בואו רק נסיים ממקור אחד, ואני לא רוצה לעכב אתכם. המוסר של חול איננו עמוק ואינו נכנס בפנימיות הנשמה, ואף על פי שהאדם נמשך אחריו לטובה על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי ההיגיון, יש יושר, יש היגיון, אין להדרכה זו תפיסה עומדת, כבר נסביר, בפני ההסתערות של תאוות שונות שהן מתעוררות בחוזקה, וקל וחומר שהן ביד מוסר רפוי כזה. תראו את הביטוי כאן של הרב, הוא לא מזלזל במוסר אנושי, אבל יחסית למוסר אלוקי זה רפוי. מה זה רפוי? מה זה החלש? לא, זה לא מזלזל. מדלדל את זה בדיוק. כאילו פחות. להדריך את הכללות, את הציבור האנושי בעומקו והיקף גודלו, לחדור אל עומק הנשמה ולהפוך את, זה לא אל, זה טעות, את האדם הכללי והפרטי לב בשר תחת לב אבן. לא יש, הכוונה אין, עצה אחרת, כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוקי. יש פה שתי נקודות, אני לא רוצה לעכב, אז אני אגיד את זה בחצי מילה ונעצור פה, וכל זה היה פרומו לשבוע הבא. אז אם מישהי תרצה להצטרף ולא הייתה, תעדכנו אותה בדוגמאות. לא נתחיל שוב עם הדוגמאות האלה, למרות שיש לי עוד כמה, אני השארתי אותם לפעם הבאה. תחשבו, אתם תגלו אותם. מה אומר כאן הרב? שני דברים יש יתרון למוסר האלוקי על המוסר האנושי. דבר ראשון הוא אומר, האדם במוסר אנושי מכניס את עצמו, הוא נמשך למשהו, או שזה הרגש מנתב אותו. מצפון, כן, יש לי מצפון, אז אני לא אגנוב, זה מצפון? יש לי מצפון, אני לא ארמה בתור לקופת חולים, מצפון? אז הוא אומר, או שזה בא לך מסערות אהבות שונות, או שיש היגיון, דברים שבאים בשכל ההגיוני. כן, הוא אומר, אז זאת בעיה, שהמוסר של חול זה באמת פועל מהאדם, מהשכל, מהרגש שלו. דבר שני, הוא אומר, זאת הדרכה, מוסר אנושי, מוסר של חול זה הדרכה פרטית. אני עכשיו עשיתי משהו שהוא מוסרי, אבל מוסר אלוקי זה הדרכה כללית לכללות האנשים. הוא אומר, אתה לא יכול לבנות, אני אגיד את זה במילים שלי, אין לך עצה אחרת, אתה לא יכול לבנות עולם רק על פי הצורך האנושי שלי. בצורך האנושי שלי, כשישבתי עם אותה בחורה שהכירה, איך זה נשמע, את הבחור שהיה חשש לממזרות, או כהה, או גרושה, או גיורת, עכשיו יש לי בראש ככה עם כל אחת מהם, ואתה ממש מרגיש שאתה הכי קשה לך, זה פרטי, אבל התורה לא יכולה לתת פסקים על פי פרט. מה עושים גדולי עולם? לוקחים את המקרה הפרטי ובודקים אותו מתוך ההלכה, מה אפשר במקרה הזה? להגיד שכל המקרים מסתדרים? לא. לא. להגיד שתמיד בסוף יגלו שהוא בכלל לא כהן, הוא מאומץ? לא. אין מיליון פתחים כל הזמן. אבל לדעת, לדעת אם אתם שומעות על משהו. לא ישר אומרים, טוב, הנה התורה פוסלת, איזה מין תורה זאת, תראו איך היא מרחיקה. אני זוכרת, ראיתי קטע ביוטיוב, באמת בחור דתי חמוד והכל, שאמר שהוא הכיר גיורת והוא לא יכל לעמוד בפני זה, ובדקו את הכל ואין שום יותר, ככה אני נראה דתי חיצונית, אני לא, ואמר, אני אדם שומר תורה מצוות, הייתי צריך להרחיק לקפריסין, לכל מיני מקומות, כדי להתחתן בנישואים אזרחיים. הלב נקרא, אתה אומר, מה? שומו שמיים? מה יקרה עם המשרד? מה יקרה עם המשרד? מה יקרה עם המזרים? ככה יתערבבו לנו. הייתם רוצות חס וחלילה שהבת שלי? זה מזעזע? המשרד חייב להחזיק. מה מחזיק את המשרד לאורך כל הדורות? 2,000 שנה בגלות. כמה התערבבנו? וכמה היום יש לנו גם גויים שחיים בארץ? אם לא נשמור על הדבר הזה, כל המושגים של חוק השבות וכו', אנחנו בקלות הופכים את היהדות לאיזה משהו דמוקרטי, ליברלי, מקובל על בקשה, מי שרוצה שיבוא, זה לא עובד כך. וכיוון שביהדות זה משהו אלוקי, זה מלמעלה, לא אנחנו נחליט אם זה כך או כך. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. ואני לא רוצה להקיב אתכם, אני אין לי בעיה, בבקשה. ודאי שיש מקום להפעיל, שלא, יש מקום להפעיל את השכל, זה לא העניין. אבל אם רק אני אפעיל את השכל, אז אני אשאר במקום שלי, והתורה היא משהו מעליי הרבה יותר גדול. טוב, אפשר להמשיך בזה, לא התחלנו, זה רק להסיף את בעזרת השם, חזק חזק ונתחזק.